little sunshine. All was over the
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום ראשון, י"ג בתשרי, תשפ"ב, מסכת ביצה, דף י"ט. רדיו קול חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM, וגם 102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בשיעה עת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, בשנת בית אלפים ממתת לבריאת העולם, לשיטת התוספות במסכת ראש השנה בדף י' א', באו ג' המלאכים לבקר את אברהם אבינו, עליו השלום. היום הזה, בשנת תף קוף סמך וב, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי משה יוסף מרדכי מיוחס, הראשון לציון, בעל ברכות המים. והיום הזה, בשנת תף קוף צדי ח', עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי עקיבא איגר, בן רבי משה גינז מפוזנה. והיום הזה, בשנת תף ר' ג', עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי שמואל, בן רבי מנחם מנדל שניארסון, האדמור מהרש מחבד. ובשנת תף ר' ה', עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי מנחם מנדל, בן רבי יחזקאל פנט, בעל מעגלי שערי ואבני צדק. ובשנת תף ר' סמך זין, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי ישראל, בן רבי אברהם יעקב האור ישראל מסדיגורה. בשנת תף ר' עין ג', עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי חיים, בן רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, אב בית דין של מוסקבה. ובשנת תף ש' חפה לפנתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אשר אנ של יהודה, בן רבי חיים מילר, בעל לחם אשר. ובשנת תף ש' ח' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי שלום בן רבי חיים יעקב ספרין מקומרנה, בעל הנשמת שלום. ובשנת תף ש' סמך וב, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יוסף בן רבי סעדיה עוקבי, רב המושבה מגדל. ובשנת תף ש' ה', עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי יוסף בן רבי ישראל חיים קפלן, בעל התפארת ישראל. ובשנת תף ש' פ' א', עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי ברוך יואל בן רבי בצלאל פייבל פרידמן, דיין בבית הדין בבני ברק. תהי נשמתם צרורה בצרור החיים, זכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועלינו משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. יהי רצון לפניך, אדוהינו אליי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקנה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כך כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד, כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. מחר ערב חג הסוכות הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לססון ולשמחת תשפ"ב, ואין לך מעוטר ומשופע במצוות ובקורבנות כחג הזה. סוכה, ארבעה מינים של לולב שהם מצוות מן התורה, ניסוך המים שהולכה למשה מסיני, ערבה בהושענא רבה שהוא מנהג הנביאים, ותוספת ציווי על שמחה שגם הוא מן התורה, ככתוב ושמחת בחגיך. ובתפילה, חג הסוכות הזה זמן שמחתנו, וכך אמרו חכמים, סוב השמחות את פניך, תהילים תת זין, אל תהי קורא כן אלא שבע שמחות, אלו שבע מצוות שבחג, והילו הן דלת מינים שבלולה וסוכה, חגיגה דיינו קורבן חגיגה ושמחה, קורבן שלמים על השמחה. אם שמחה למה חגיגה, ואם חגיגה למה שמחה, אמר רבי אבין, משל לשניים שנכנסו אצל הדיין, ואין אנחנו יודעים מי ניצח, אלא מי שנושא שרבית בידו בצייתו מלפני הדיין, אנחנו יודעים שהוא המנצח. כך ישראל ואומות העולם באים ומקטרגין לפני הקדוש ברוך הוא בראש השנה, ואין אנו יודעים מי ניצח, אלא במה שישראל יוצאים מלפני הקדוש ברוך הוא ולולבן ואת רוגם בידן, אנו יודעים שישראל הם המנצחים. כך המדרש רבה בספר ויקרא. ומהו ניצוחם של ישראל שיצאו זכאים בדין ונמחלו להם עוונותיהם מכל השנה, והרי הם בנים למקום וחביבים עליו כבתחילה. נושאים את שרבית המלך, עושים מצוותיו ושמחים בכל גזירותיו. יושבים בסוכה, נוטלים דלת מינים, מנסחים מים על גבי המזבח כמצוותו ושואבים מים בססון. ונוטלים ערבה בהושענא רבה ומביאים קורבנות. ומקריבים עולות לרצות את קונם ולכפר על עצמם ועל כל העולם כולו. גומרים שבעת ימי החג, אינם רצים לבתיהם, אלא נעצרים לפני מלכם, וחוגגים לפניו יום שמיני ושמחים בו, ובתורתו אשר בחר בהם מכל עם, ונתן להם תורתו. אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו. אשרינו שאנו משכימים ומעריבים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות. פותחים כרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, על פי ספר החינוך, היום הזה מצווה תף קוף קף חט, שלא להחיות נשמה משיבה עממין ראש שורשה במצווה תף חף היי. והנה הגענו בסייעת הדשמי הגדולה לפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו, בשיעור דפינו היומי הקודם שהיה בערב שבת קודש פרשת האזינו. אז למדנו את דפים טוב וחי י"ז וי"ח במסכת ביצה, ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, כיצד יש לחתום, מקדש השבת וישראל והזמנים, או מקדש ישראל השבת והזמנים ומדוע? והתשובה, מקדש השבת וישראל והזמנים ומשום שהשבת קדושה ועומדת ואין ישראל שותפים בקדושתה. שאלה שנייה, ראש חודש החל בשבת, כיצד יזכיר בשחרית את ראש חודש? והתשובה, לתנא קמא יתפלל זין ברכות ויגיד יעלה ויבוא ברצי ובו הזכרת ראש חודש, ולרבי אליעזר יזכיר במודים, ולרבן שמעון גמליאל ורבי ישמעאל מתחיל ומסיים האמצעית בשל שבת ומזכיר של ראש חודש באמצע. שאלה שלישית, ביום טוב ראשון האם יכול למלא כל התנור פת ואף שאינו צריך כעת אלא פת אחת, ומדוע? ותשובה, לתנא קמא אינו יכול, כיוון שכל פת צריכה עבודה בפני עצמה. רבי שמעון בן אלעזר יכול, כיוון שהפת שצריך נאפת יפה יותר כשהתנור מלא. שאלה רביעית, מי שלא הניח רעובי תפשילין, האם כמחו נאסר ומה תקנתו? ותשובה, כמחו נאסר ותקנתו, שיקנה משלו לאחרים והם יאפו לו. שאלה חמישית, מי שעבר ואפה ביום טוב לשבת בלא עירובי תפשילים, או אם מערים ובישל לשבת ואמר שהוא לצורך יום טוב, האם התפשיל נאסר ומדוע? מסביר רש"י, כשערים אסור ואם לא ערים אפשר שמותר, שאולי יחמירו בערמה יותר מבמזיד, כיוון שיש חשש שילמדו ממעשיו, וגם כשעובר במזיד יעשה תשובה ובערמה הוא חושב שהוא עשה ביתר. שאלה שישית, האם אפשר לערב בדג בלבד, והאם אפשר בדג וביצה שעליו? והתשובה, בדג למשנתנו אפשר לבית הלל, אבל לבית שמאי לא, ולרבי שמעון בן אלעזר אף לבית הלל אי אפשר. בדג ובביצה גם לרבי שמעון אפשר לבית הלל, אבל לבית שמאי לא. שאלה שביעית, מהו טעם האיסור להטביל כלי ביום טוב? התשובה, לרב השמי אבירון ודלת עמוד ברשות הרבים, לרב יוסף שמה ישחות, ולרב ביוואי שמה ישעה קהילה, ולרבה מפני שנראה כמתקן כלי. שאלה שמינית, מדוע הותר להשיק מים טמאים ואין גוזרים בזה שמה יעבירם? דלת עמוד ברשות הרבים, משיבים התוספות, משום שאינו צריך כל כך להטבילם שאפשר באחרים, ולכן אין לחשוש שיעבירם. שאלה תשיעית, אם גוזרים גזרה לגזרה בעניין טבילת כלי, מדוע התירו לנידה להערים ולטבול עם בגדיה ואין חוששים שמה תטבילם בפני עצמם? והתשובה, משום שמתוך שיתרנו לה רק בדרך מלבוש, תזכור שלא להטבילם בפני עצמם. והשאלה האחרונה, מדוע מותר לאדם לטבול בשבת גם במים מלוכלכים, ומדוע מותר לו ביום הכיפורים ואין אומרים לו שהוא נראה כמתקן? והתשובה, במים מלוכלכים, כיוון שבימי השרב לפעמים רוחץ אפילו בהם, וביום הכיפורים, משום שאויל ומותר בשבת, מותר ביום הכיפורים. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אותות אשר למדנו בדפינו היומיים, דפים י"ז וחי במסכת ביצה. וחי את מוריי ורבותיי, וחי את החי וראה לי קר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע י"ג בתשרי תשפ"ב, קר ותורף העניין ותלמוד תורתנו, בדף י"ט במסכת ביצה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חי עמוד ב', 13 שורות לפני סוף הדף, מן המילים ושבין שמשיקין את המים בכלי אבן. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לאל בדף י"ז עמוד ב', למדנו במשנה שאם חל יום טוב להיות אחר השבת, דהיינו במוצאי שבת, בית שמאי אומרים, אסור לאדם לטבול או להטביל את כליו בערב החג שחל בשבת, והאיסור אינו גם ביום טוב עצמו, אלא מטבילים את הכל בין אדם ובין כלים שנטמאו מלפני השבת. ובית הלל אומרים את הכלים אכן צריך לטבול מלפני השבת, ואילו האדם רשאי לטבול בשבת. אוכלים ומשקים שנטמאו אין להם טהרה בטבילה, מלבד מים הנטהרים באשקה, דהיינו, טובלים את הכלי שהם נתונים בו המים בתוך מי מקווה, עד שיתחברו וישיקו המים הטמאים למי המקווה, והם נטהרים על ידי חיבורם וביטולם למי המקווה. דנה המשנה, האם השקה מותרת בשבת? אמרה המשנה, כאמור לאל בדף י"ז עמוד ב', ושבין בית שמאי ובית הלל שנחלקו בדין טבילת אדם בשבת, מודים שמשיקין בשבת את המים הטמאים למי מקווה כאשר הם נתונים בכלי אבן שאינו מקבל טומאה על מנת לטהרן, אבל לא מטבילים, אין משיקים את המים הטמאים למי מקווה כשהם נתונים בכלי עץ טמא, על מנת שעם השקתם יוטבל גם הכלי הטמא ויטהר. שהרי שנינו שלדעת הכל אסור להדביל כלים בשבת. אומרת הגמרא, שנינו במשנה ושבין בית שמאי ובית הלל שנחלקו בדין טבילת אדם בשבת שמשיקין למי המקווה את המים הטמאים כשהם נתונים בכלי אבן שאינו מקבל טומאה כדי לטהרן אבל לא מדבילין. מבררת הגמרא, מה ביור דברי המשנה באומרה אבל לא מדבילין? מפרשת הגמרא, אמר שמואל, אין מדבילין את הכלי המתאר מים על ידי השקתם. לא ידביל כלי הטעון טבילה על גב, אגב, מימיו על מנת לטהרו ביום טוב. כלומר, אסור להשיק מים טמאים כשהם נתונים בכלי טמא כדי שלא יתאר הכלי, אגב, השקת המים מפני האיסור שיש בהדבלת כלים ביום טוב. מקשה הגמרא, מני מתניתין, כדעת משנויה משנתנו, הרי אינה לא רבי, לא כדברי רבי, ולא רבנן, לא כדברי רבנן, המובאים בברייתא. דתניא, כך שנינו בברייתא המופיעה בתוספתא של מסכת ביצה. אין מדבילים את הכלי הטמא על גב מימיו כדי לטהרו, וכן אין משיקין את המים הטמאים, אפילו בכלי אבן שאינו מקבל טומאה כדי לטהרן, אלו הם דברי רבי. ולמרות שרבי כבר אמר שאסור להשיק מים אפילו בכלי אבן, מכל מקום נזקק לאסור גם הדבלת כלי אגב מימיו, מכיוון שגם רבי מודה שבאופנים מסוימים מותר להשיק, כגון אם נטמאו המים ביום טוב עצמו, כמו ששנינו בברייתא ליל בדף חי עמוד א', ונזקק רבי להשמיע שאפילו באופן כזה לא ידביל כלי על גבם. והחכמים חולקים בשני הדינים ואומרים, מדבילים כלי על גב, אגב השקת מימיו כדי לטהרו, ומשיקים את המים הנתונים בכלי אבן כדי לטהרן. אם כן, משנתנו מני, כדעת מי שנויה? אי רבי, אם זה כדעת רבי, קשיה, קשה דין ההשקה השנוי בה, שהרי משנתנו מתירה ורבי אוסר. היא רבנן, אם משנתנו כדעת רבנן, אם כן קשיה, הטבלה, קשה דין הטבלה השנוי בה, שהרי משנתנו אוסר את הטבלת כלי אגב מימיו, ואילו חכמים שבברייתא מתירים. מתרץ את הגמרא בשני אופנים, איבאיתם הרבי, איבאיתם הרבנן. אם תרצה תוכל ליישב את משנתנו כשיטת רבי, ואם תרצה תוכל ליישבה כשיטת רבנן. ומפרש את הגמרא, איבאיתם הרבי, אם תרצה תוכל ליישב את משנתנו כרבי, יש לבאר דרישא דברייתא. תחילת הברייתא העוסקת בדין הטבלת כלי אגב מימיו מדברת ביום טוב. וסייף הסוף הברייתא שעוסקת בדין השקת מים בכלי אבן מדובר בשבת. וכוונת הגמרא רישא וסייפה, בין בדברי רבי ובין בדברי חכמים, דין הטבלת כלים המוזכר בתחילת דבריהם אמור לעניין יום טוב, ודין השקת מים המדובר בסיום דבריהם אמור לעניין שבת. ונמצא שלדעת רבי הטבלת כלי אגב מימיו אסורה מכל וכל, והשקת מים בכלי אבן מותרת רק ביום טוב. כיוון שרבי אמר אין מדבילים כלי אגב מימיו ביום טוב, משמע השקה בכלי אבן מותרת ביום טוב. ולדעת חכמים השקה בכלי אבן מותרת בכל אופן, והטבלת כלי אגב מימיו אסורה רק בשבת. כיוון שחכמים אמרו משיקים את המים בכלי אבן בשבת, משמע שהטבלת כלי אגב מימיו אסורה בשבת. על כן, אם נרצה ליישב את משנתנו כרבי, נפרש דכולה מתניתין, משנתנו כולה מדברת ביום טוב. ולכן, אסרה המשנה הטבלת כלי אגב מימיו, כשם שעשה רבי בברייתא, והתירה השקת מים בכלי אבן, מפני שגם רבי לא אסר אלא בשבת, וביום טוב מודהו שהשקת מים מותרת. איבאיתי, אם תרצה ליישב את משנתנו כרבנן, תתפרש הברייתא באותו אופן, תחילתה ביום טוב וסופה בשבת, וכולה מתניתין בשבת, ואילו משנתנו כולה עוסקת בשבת, ולכן התירה המשנה השקת מים בכלי אבן, כשם שחכמים בברייתא התירו אפילו בשבת, ואסרה הטבלת כלי אגב מימיו, מפני שגם חכמים לא התירו אלא ביום טוב, ובשבת הם מודים שהטבלת כלי אגב מימיו אסורה. דנה הגמרא בעניין הטבלת כלי בבין השמשות. בין השמשות הוא הזמן משתשקע חמה צאת הכוכבים, והוא ספק יום ספק לילה, כאמור במסכת שבת בדף למד עמוד ב'. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, כלי שנטמא מערב יום טוב שאסור להדבילו ביום טוב, אין מדבילים אותו אפילו בבין השמשות של ערב יום טוב, מפני שבין השמשות הוא ספק יום ספק לילה, ואם לילה הוא נמצא שידביל ביום טוב. רבי שמעון שזורי מחמיר ואומר שאף ביום חול אין מדבילים אותו, כלומר אם נראה אדם מדביל כלי בבין השמשות צריכים אנו למנוע ממנו ולמחות בידו שלא יעשה כן, מפני שכלי טמא צריך הערב שמש שתשקע השמש אחר הדבלתו, מפני שכלי טמא שהוטבל אינו טהור לגמרי, אלא דינו כתבול יום, שאסור להשתמש בו לתרומה ולקודשים, עד שתעריב השמש לאחר הטבילה. וכלי שהוטבל בבין השמשות תלוי בספק, האם הוא הוטבל ביום והיה ערף שמש מיד לאחר הטבילה, או שמה הוטבל כבר בלילה ואין לו ערף שמש עד למחר, ועל כן, מספק דינו כתבול יום שאינו טהור לגמרי, עד שיהיה ערף שמש מחר. כמבואר במסכת שבת בדף למד ה' עמוד א', רש"י מסביר שם שדין הערף שמש תלוי בספק של בין השמשות, מפני שכל זמן שעדיין יום, נחשב הדבר שעדיין לא העריף שמשו, וכאשר חל דין לילה, באותה שעה חל גם דין הערף שמש. ומכיוון שאדם שמדביל את כליו בשעה מאוחרת זו, מן הסתם דעתו להשתמש בו מיד לטהרות ולא ימתין עד שיהיה ערף שמש מחר, צריך למחות בו לבל יעשה כן. ודין זה שייך רק בכהן, שייתכן והוא ישתמש בכלי לתרומה שעבורה נצרך אכן הערף שמש. אבל עבור חולין אין צריך לערב שמש, ומיד לאחר תפילת הכלי ניתן להשתמש בו. יוצא איפה מהדברים שכשאומר רבי שמעון שזור יאף בכל אסור, אין כוונתו אסור ממש, אלא דינו שאם אנחנו רואים אדם מטביל כאליו בבין השמשות, חובה עלינו למחות בו, שאנחנו חוששים שמה הוא אינו זעיר בדיני הערב שמש. כך מסביר המאירי. שואלת הגמרא ותנא קמא, לא בא יערב שמש, וכי תנא קמא המתיר להטביל בחול בבין השמשות אינו מצריך הערב שמש, הרי בוודאי מודהו בדין הזה, וכיצד אם כן הוא אינו חושש שמה המטביל בבין השמשות ישתמש בכלי מיד? תרצת הגמרא, אמר רבה, השכחיתנו לרבנן דבי רב, מצאתי, פגשתי את התלמידים הלומדים בבית המדרש, דייתבי וכאמרי, שישבו ופרשו את המחלוקת הזו, שכאן במחשבתו ניכרת מתוך מאסף כמפלגי. תנא קמא ורבי שמעון שזורי נחלקו בשאלה, האם מאסף של אדם מוכיחים על מחשבתו, ואיך ידעמי ובמה מדובר, כגון דנקית מנה בידי, ורית ואזיל, בין השמשות להטבולי. אנחנו רואים אדם שנוטל בידו כלי ורץ בבין השמשות להטבילו. מר סבר תנא קמא סובר, איידה כרית ואזיל, משהו ממהר ורץ להטבלת הכלי, משום שבוודאי מידע ידע דבאי שהוא יודע שצריך ערב שמש, ובדעתו היה להטביל מבעוד יום. אלא שכשהגיע למקווה ראה שלא הספיק להטביל ביום, אבל הועיל וכבר הגיע למקווה, הוא גומר את תבילתו בבין השמשות. וכיוון שמתוך מרוצתו ניכר שכוונתו להספיק את הערב שמש, בטוחים אנחנו בו שלא ישתמש בכלי עד מחר בערב, כי הוא יודע שהוא פספס את הזמן, ולכן אין צורך למונעו מהטבלת הכלי. ומר סבר, רבי שמעון שזורי סבר, אין אנחנו יכולים ללמוד ממרוצתו שבקי הוא בדיני ערב שמש, ואפשר שמחמת תרדת מלאכתו הוא דקראית. מחמת תרדת מלאכתו הוא רץ. ואם כן, יש לחשוש שמה ייקשל ולא ימתין לערב שמש אל מחר, ועלינו למנוע ממנו שלא ידביל בבין השמשות. וממשיך רבה ומתרץ תירוץ אחר. ואמינה להוענה, ואני אמרתי לאותם תלמידי חכמים שתרצו את התירוץ הזה, לא כדבריכם, אלא במחשבתו ניכרת מתוך מעשיו דקול לאלמה לא פליגי, בן תנא קמא ובן רבי שמעון שזורי אינם חולקים וסוברים, שבסתם אדם יכולים אנו ללמוד על מחשבתו מתוך מעשיו. כי פליגי מה שנחלקו כאן הוא באדם שישנה סיבה מיוחדת לחשוד בו שאינו בקי בדיני תומה. כגון דאיתמי שבעבר נטמע לו כלי אחר בנגיעה בשרץ הפחות משיעור כעדשה, שזה השיעור הראוי לטמא, המינימום הראוי לטמא. ואתה לקמא דרבנן לשיולי, ובא אותו אדם לפני החכמים לשאול האם כלי שנטמע משרץ בפחות מכעדשה, איתמי לא, נטמע או לא נטמע. ובכך נחלקו, מר סבר, רבי שמעון שזורי סבר, מדהה לא גמיר, הערב שמש נמי לא גמיר. מכיוון שראינו שאותו אדם לא למד ואינו יודע את ההלכה הפשוטה בהלכות תומה, ששרץ אינו מטמא בפחות מכעדשה, יש לחשוש שגם מדין הערב שמש הוא לא יודע. ולכן גם אם ראינו אותו שהוא רץ להטביל כלי בבין השמשות, אי אפשר ללמוד ממעשה ולומר שבקי הוא בדין הערב שמש ויש למונעו מהטבלת הכלי. ומר סבר, תנא קמא סבר, האודה לא גמיר. אגם שאת הדין של תומת שרץ בפחות מכעדשה הוא לא למד ולא ידע, כי זה לא כתוב בפירוש בתורה, ורק הברייתא במסכת חגיגה בדף י' דורשת מפסוקים שגם חתיכה משרץ מטמאה, אם היא גדולה כמו שרץ שלם, וחכמים שיראו שהוא כעדשה, מפני שקיים מין שרצים שבתחילת בריאתו גודלו בכעדשה. אז את זה אותו אדם שרץ לטבול את הכלים בבין השמשות לא ידע את הדין הזה. אבל את דין הערב שמש הוא מפורש בתורה, גם עיר בוודאי הוא למד, כפי שמוכח ממעשיו שהוא רץ למקווה בבין השמשות כדי להספיק. על כן אין למנוע ממנו את תבילת הכלי, גם אם מדובר שכבר בין השמשות והוא יצטרך להמתין עד למחרת כדי שיהיה ערב שמש, סומכים עליו שהוא לא ישתמש בכלי עד למחרת. אומרת הגמרא, שנינו במשנה ומטבילים ביום טוב מגב לגב ומחבורה לחבורה. מביאה הגמרא ברייתא מפרשת את דברי המשנה הללו החותמים את המשנה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא מופיעה בתוספתא, כיצד היא הטבילה מגב לגב? מבארת הברייתא, רוצה לעשות גיטו על גב כדו, מי שטבל את כליו הטמאים כדי להשתמש בהם לדריכת זיתים בטהרה, למלא מהם כדי שמן, ועכשיו הוא מבקש להשתמש בטהרה באותם כלים בגת היין, המקום שבו דורכים על הענבים, כדי ליצור מהם יין, וכן רוצה לעשות כדו על גב גיטו שטבל מכבר את כליו לשימוש בגת היין, ועכשיו הוא מבקש להשתמש בהם בטהרה למילוי כדי שמן, עושה, רשאי הוא להשתמש בכלים ללא טבילה נוספת מאחר שתאורים הם, ואין מחשבתו שחשב מתחילה להשתמש בהם למטרה אחרת, מונעת מלהשתמש בהם בטהרה לשימוש זה. ועל כך אומרת המשנה, שמטבילין מגב לגב, שאם ירצה להחמיר על עצמו ולחזור ולהטביל כלים אלו שנית לשם השימוש שהוא חפץ בו עכשיו, מותר לטובלם ביום טוב. בפירוש המילים מגב לגב, כלומר מנושא לנושא, כלומר מעניין אחד לעניין אחר. ומפני שאדם נושא מסעות על הגב, לכן משמשת המילה גב במקום המילה נושא, גם במשמעות של העניין, כך מסביר התוספות יום טוב. ולמה מותר לטבול את הכלים עליו פעם שנייה ביום טוב, מאחר שטבילה זו אינה מתקנת את הכלי לטהרו, ואינה נחשבת טבילה כלל, שהרי היא טבילה שאינה צריכה. ומה החידוש שזה מותר? כי אף על פי שאין בזה שום מצווה, מפני שעל כל פנים, המטביל עצמו שמחמיר בכך, נראה כמתקן בעיני עצמו. לכן מחדש את המשנה שזה מותר. מוסיפה הברייתא לבאר את הדין השני כיצד היא הטבילה מחבורה לחבורה. לבאר את הברייתא מאחר שקורבן פסח נאכל בחבורת אנשים. אדם שהיה אוכל את קורבן הפסח בחבורה זו, ומכיוון שהוא או קהילה והיו טמאים קודם הפסח, טבל והטביל את קהילה, אבל דעת לאכול את הפסח בחבורה זו. שהרי אסור לאכול את הקורבן בתומה. ועכשיו הוא נמלח, התחרט ורוצה לאכול את הפסח בחבורה אחרת, הרשות בידו לאכול עמהם, ואינו צריך לחזור ולטבול או להטביל את כליו לשם כך. על כך אומרת המשנה, מטבילין מחבורה לחבורה. אם האדם הזה רוצה להחמיר על עצמו ולחזור ולהטביל לשם האכילה בחבורה השנייה את הכלים, מותר לו להטביל ביום טוב, מאחר שאין זו טבילה, שהרי זו טבילה שאינה צריכה. ואילו הרמב״ם בפירוש המשניות ועוד ראשונים פירשו שלא מדובר כאן על חבורות הנמנות על קורבן פסח, ואין מדובר פה בתבילת רשות, אלא המשנה עוסקת באדם שאכל בכלי טהור בחבורה שאכלה מעשר שני, וביקש אחר כך להשתמש באותו כלי בחבורה אוכלת תרומה, ומן הדין עליו להטביל שנית את הכלי לשם תרומה, כמה מבואר במסכת חגיגה בדף חי עמוד ב'. ואף על פי כן, תבילה זו מותרת ביום טוב, מפני שאינה באה להסיר תרומה, אלא להוסיף טהרה. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף י"ט עמוד א'. שלושה קורבנות נצטוו ישראל להקריב בכל אחד משלושת הרגלים, עולת ראייה, שלמי חגיגה ושלמי שמחה. עולת ראייה שנאמר שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכוכה אל פני האדון השם. וראייה זו עניינה שנראה בעזרה, נראה את פניו בעזרה ונביא עמנו קורבן עולה. כנאמר ולא יראו פני ריקם. שלמי חגיגה שנאמר שבעת ימים תחוג להשם אלוקיך ועניינה, שנקריב שלמים בבואינו להיראות. שלמי שמחה שנאמר ושמחת בחגיך, ושמחה זוהי הקרבת שלמים בנוסף לשלמי החגיגה. ולמרות שהותרה ביום טוב מלאכה לצורך אוכל נפש, אין היתר להקריב בו קורבנות שאינה מחובת היום, כי צורך גבוה לא הותר. היתר עשיית מלאכה ביום טוב לצורך אוכל נפש מפורש בפסוק בספר שמות פרק י"ב פסוק ט"ז, אך אשר יאכל לכל נפש ולבדו יעשה לכם, וצורך גבוה לא הותר, שכן דורשים לקמן בדף כ' עמוד א' מהמילה לכם האמורה בפסוק הזה, לכם ולא לגבוה. והגמרא תאמר לקמן בדף חפה לאף שאף קורבנות שיש בהם אכילת אדם אסורים בהקרבה, כי אין זה נחשב שההקרבה נעשית גם עבורם, אלא עיקר ההקרבה לשם גבוה. והכהנים והבעלים רק זוכים משולחן גבוה. אבל קורבנות שהם חובת הרגל התבאר במשנתנו שמותרים בהקרבה ביום טוב מלבד עולת ראייה שנחלקו בבית שמי ובית הלל. כמו כן נחלקו בית שמי ובית הלל במשנתנו האם מותר לסמוך על הקורבן ביום טוב. כל קורבנות בהמה שמקריב היחיד בין חובה בין יחיד חוץ מן הבכור מעשר ופסח טעונים סמיכה. כנאמר ושמח ידו על ראש קורבנו, כלומר שבעל הקורבן סומך בשתי ידיו על ראש הבהמה בעודה בחיים בכל כוחו. ובשעת הסמיכה יש להתוודות מלבד בקורבן שלמים שבו אינו מתוודה אלא אומר דברי שבח. משנתנו המשך למשניות הקודמות בהם נחלקו בית שמי ובית הלל בדיני יום טוב. אומרת המשנה בדף י"ט עמוד א', בית שמי אומרים מביאים קורבן שלמים ביום טוב ואין בכך איסור מלאכה. משום שבשר קורבן שלמים נאכל על ידי הבעלים והכהנים, ומלאכת אוכל נפש הותרה ביום טוב. דין השלמים הוא שהחלבים קריבים על המזבח, החזה והשוק ניתנים לכהנים ושאר הבשר לבעלים. אבל קורבן עולה נקטרת כולה על גבי המזבח, ומאחר ואין בה אכילת אדם, אוסרים בית שמאי את הקרבתו. והגמרא תבאר שלא הותרו אל השלמים שחובת הקרבתם ברגל, והתורה התירה אותם בפירוש, אבל לא שלמי נדר ונדבה. זאת למרות שיש בהם אכילת אדם. אומרים בית שמאי ואולם אין סומכים עליהן. ביום טוב, משום שאסרו חכמים להשתמש בבעלי חיים בשבת ויום טוב, וכשסומך על הבהמה בכל כוחו הרי הוא משתמש בה, אלא יסמוך הבעלים עליהן מערב יום טוב, שכן לשיטת בית שמאי אין צריך לסמוך דווקא סמוך לשחיטה, כפי שתאמר הגמרא לקמן בדף כ' עמוד א'. מוסיפים בית שמאי הלכה נוספת שלא הותר להקריב ביום טוב אלא שלמים אבל לא עולות, ולא הוצרכו בית שמאי למעט אלא עולת ראייה שחובתה ברגל, אבל עולות של נדר ונדבה לכל השיטות אינן קריבות ביום טוב. היות וקורבן עולה אין בו אכילת אדיוט אלא רק אכילת מזבח, ולא הותרה מלאכה ביום טוב לצורך זה, כיוון שבהיתר של עשיית מלאכה לצורך אוכל נפש ביום טוב נאמר יעשה לכם, ולומדים מכך שרק מה שנעשה לכם מותר אבל לא מה שנעשה לגבוה. ומוסיף רש"י שדווקא עולת יחיד אבל תמידים ומוספים שהם קורבנות ציבור וזמנם קבוע קריבים ביום טוב, ובית הלל אומרים מביאים ביום טוב בין שלמים ובין עולות ואף סומכים עליהם. ודווקא שלמי חגיגה ושמחה ועולות ראייה שהם חובות הרגל, ובית הלל סוברים שצריך לסמוך סמוך לשחיטה, וכיוון שרשאי להקריבם ביום טוב, רשאי גם לסמוך עליהם. כך מסביר התוספות יום טוב. זו המשנה שלנו בדף י"ט עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא באיזה קורבנות נחלקו בית שמאי ובית הלל במשנתנו, אמר אולה, מחלוקת בית שמאי ובית הלל במשנתנו, בסמיכת השלמים ולא בהקרבתם, היא רק בשלמי חגיגה שהם חובת היום, ולכן לא נחלקו אלא האם מותר לסמוך עליהם ביום טוב. אבל מודים שניהם שמותר להקריבם. וכן דווקא בעולת ראייה נחלקו אם מותרת להיקרב ביום טוב ובה התירו בית הלל משום שזמנה היום. ובית שמאי אוסרים, משום דבית שמאי סברי הם סוברים שיש לדקדק שלא התירה התורה אלא הקרבת שלמי חגיגה ולא עולת ראייה. שכן בפסוק האמור בשלמי חגיגה נאמר בספר ויקרא פרק חף ג' פסוק מ' א', וחגותם אותו חג להשם שבעת ימים. המילה חג מיותרת ונכתבה ללמד שדווקא קורבן חגיגה אין, כן, נתירה כתוב להקריב ביום טוב, אבל עולת ראייה לא, לא הותר להקריבה ביום טוב, אלא מקריבה בשאר ימי המועד. הטעם בזה הוא ששלמי חגיגה יש בהם אכילת אדם, והרי זה כצורך אוכל נפש, מה שאין כן עולת ראייה שאין בה אכילת אדם. ובגמרא לקמן בדף חף עמוד ב' מבואר שטעמם של בית שמאי הוא משום שהמיעוט לכם ולא לגבוה, ומכל מקום הוצרכו כאן לדייק מבחגותם אותו חג שלא הותרה עולת ראייה כדי שלא נרבה אותה מלהשם כדברי בית הלל בסמוך, ככה תוסות בדיבור המתחיל, אמר אולה. וגם בחג השבועות שאין בו חול המועד יכול להקריבה שישה ימים לאחר יום טוב שיש לקורבנות חג השבועות, תשלומים כל שבעה ימים כמו בחג המצות, כמבואר במסכת חגיגה בדף י' ז' עמוד א'. ובית הלל סברי, בית הלל סוברים שיש ללמוד מהמילה להשם, האמורה בפסוק וחגותם אותו חג להשם, לרבות כל דה להשם. שכל דבר שהוא לצורך גבוה מותר ביום טוב, והיינו אף הקרבת עולת ראייה. אבל נדרים ונדבות, שלמים וכל שכן עולות שאין זמנם דווקא ברגל, לדברי הכל אין קרבים ביום טוב כיוון שיכול להביאם לאחר זמן. שלא נתרבה לבית הלל מלהשם כל דה להשם, אלא הקרבת עולת ראייה שהיא דומה לחגיגה שזמנה קבוע ברגל. שאף שיש לה תשלומים כל שבעה ימים, יש לחוש שמה יענס ולא יקריבנה. ואחר הרגל שוב לא ניתן להקריבה, ובא מדבר הכתוב, אבל לא נדרים ונדבות, שאין זמנם קבוע ברגל וניתן להקריבם לאחר זמן. ואף שלמי נדר ונדבה שיש בהם אכילת אדם אין להתירה משום צורך אוכל נפש, כי עיקר הקרבה לצורך גבוה. והכהנים והבעלים זוכים משולחן גבוה, כמבואר בגמרא לקמן בדף כ"א עמוד א'. והם הביאו לסיוע לדבריו מדברי רבדה בר אבא. וכן אמר רבדה בר אבא שנדרים ונדבות אין קרבין ביום טוב לדברי הכל, ומשנתנו עוסקת בשלמי חגיגה ובעולת ראייה. מקשה הגמרא על אולה מברייתא מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי אולה שנינו בברייתא שנשנתה בעניין מחלוקת בית שמאי ובית הלל השנויה במשנתנו. אמר רבי שמעון בן אלעזר לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על עולה שאינה של יום טוב שאין דין להקריבה ברגל כגון עולה של נדר ונדבה שבה כולם מודים שאינה קריבה ביום טוב משום שיש שתי סיבות לאסור את הקרבתה. אין בה אכילת אדם וניתן להקריבה לאחר זמן, וכן לא נחלקו על שלמים שאין של יום טוב שיש דין להקריבם ברגל כגון שלמי חגיגה ושלמי שמחה שבהם כולם מודים שקרבים ביום טוב, לפי שיש שתי סיבות להתירם, יש בהם אכילת אדם ואין זמנם אלא ברגל. על מה נחלקו? על עולה שהיא של יום טוב, עולת ראייה שיש דין להקריבה ברגל, ויש רק סיבה אחת להתירה שאין זמנה אלא ברגל, וכן על שלמים שאינן של יום טוב אלא של נדר ונדבה, שגם בהם יש רק סיבה אחת להתר, שיש בהם אכילת אדם, שבית שמאי אומרים לא יביא אותה ביום טוב ובית הלל אומרים יביא אותה ביום טוב. הרי מפורש בדברי רבי שמעון בן אלעזר ששלמי נדרים ונדבות קריבים ביום טוב לשיטת בית הלל. וקשה עלולה שאמר שנדרים ונדבות לדברי הכל אין קריבים ביום טוב. משיבה הגמרא תריץ ואימא אחי תיישב ותאמר שגרסת הברייתא היא כך. אמר רבי שמעון בן אלעזר לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על עולה ושלמים שאינן של יום טוב אלא הם של נדר ונדבה שאינם קריבים ביום טוב משום שאין זמנם היום. וכן לא נחלקו על שלמים שאין של יום טוב שקריבים ביום טוב משום שזמנם היום. וגם יש בהם אכילת אדם, על מה נחלקו? על עולה שהיא של יום טוב, עולת ראייה שזמנה ברגל, אבל אין בה אכילת אדם. שבית שמאי אומרים לא יביא עולה זו, ובית הלל אומרים יביא. ומעטה לפי הגרסה הזו מבואר ששלמי נדר ונדבה אינם קריבים ביום טוב לדברי הכל, כדעת אולה. ולכאורה, מאחר וקשה על אולה מברייתא, היה צריך אולה לחזור בו מדבריו, ולא לשנות את הגרסה בברייתא. אלא צריך לומר שדבריו של אולה היו אצלו בקבלה מרבותיו. ולכן לא חזר בו מדבריו מכוח הברייתא, אלא נקט שיש להגיע את הברייתא וליישב אותה כפי שהוא קיבל מרבותיו. ורב יוסף לקמן מביא שיש תנא סובר כמו אולה, וממילא אין צורך להגיע את הברייתא. דוחה הגמרא את התירוץ. רב יוסף אמר, תנא היא שקלת מעלמא? וכי נלקחו כל התנאים מהעולם עד שאינך יכול למצוא תנא אומר כדברי אולה? ומחמת כן הוצרכת לשבש את הברייתא ולשנות את גרסתה? הרי תנא היא. יש בדבר מחלוקת תנאים ומצינו תנא אומר מפורש כדברי אולה, ואם כן אין צורך להגיע את הברייתא של רבי שמעון בן אלעזר, ולא קשה ממנה על אולה, כי הוא יסבור כשיטת התנא להלן החולק על רבי שמעון בן אלעזר, דתניא. שנינו בברית השלמים הבאים מחמת יום טוב, שלמי חגיגה ושמחה שחובתם מחמת יום טוב, כיצד היא דרך הקרבתם ביום טוב? בית שמאי אומרים סומך עליהם ערב יום טוב ושוחתן ביום טוב, לפי שיש איסור שבות בשמיכה ביום טוב, והשמיכה אינה צריכה להיות סמוכה לשחיטה. ובית הלל אומרים סומך עליהם ביום טוב ושוחתן ביום טוב, שבית הלל סוברים שהשמיכה צריכה להיות סמוכה לשחיטה, והיא המחלוקת בעניין שמיכה ביום טוב המבוארת במשנתנו. במה דברים אמורים בשלמים הבאים מחמת יום טוב, אבל נדרים ונדבות לדברי הכל אין קריבים ביום טוב, הרי מבואר שדעת התנה של הברייתא הזו כשיטת אולה, שלא יתירו בית הלל להקריב שלמי נדר ונדבה ביום טוב. לאחר שנתבהר מדברי רב יוסף שנחלקו התנאים בדין נדרים ונדבות, כלומר שלפי רב יוסף, רבי שמעון בן אלעזר בברייתא הראשונה סובר שלדעת בית הלל נדרים ונדבות קריבים ביום טוב, התנה של הברייתא שמביא רב יוסף סובר שאף בית הלל מודים שאינם קריבים, מביאה הגמרא ברייתא שגם בה מתבהר שנחלקו תנאים בדין הזה. אומרת הגמרא, ואני תנאי ואלו התנאים שנחלקו בברייתא המובאת להלן בסמוך עם נדרים ונדבות קריבים ביום טוב, הם כהני תנאי, הם כמו אלו התנאים שהובאו לאל שנחלקו בכך. דתניא שנינו בברייתא שמופיע בתוספתא של מסכת חגיגה, אין מביאים קורבן תודה בחג המצות מפני חלות חמץ שבה, שיחד עם הקורבן תודה מביאים 40 חלות, ויש שם 10 חלות שהן חלות חמץ האסורות בפסח. וכמו כן לא מביאים תודה בעצרת בחג השבועות מפני שהוא יום טוב ואסור להקריב ביום טוב נדרים ונדבות, וקורבן תודה הוא קורבן הבא על ידי נדר או נדבה. אבל מביא אדם תודתו בחג הסוכות בחולו של מועד. רבי שמעון אומר, הרי הוא אומר בפרשת הרגלים בספר דברים פרק ט"ז פסוק ט"ז, 3 פעמים בשנה ייראה כל זכוכה את פני השם אלוקיך, במקום אשר יבחר בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות. ויש לדרוש את הפסוק כך, כל קורבן שבא שמותר להקריבו בחג המצות, בא גם בחג השבועות ובחג הסוכות, וכל קורבן שלא בא בחג המצות, גם אינו בא בחג השבועות ובחג הסוכות. רב לזר ברב שמעון אומר, מביא אדם את תודתו ביום טוב של חג הסוכות, ויוצא בידי חובתו משום שלמי שמחה, ואף שכבר מחויב בקורבן תודה זה מכבר מחמת נדרו. מכל מקום, כיוון שאין חיוב להביא דווקא קורבן לשלמי שמחה, אלא חיוב השמחה הוא אכילת בשר קורבן לשמחה, לכן יכול לצאת אף באכילת בשר של כל קורבן המוטל עליו. ומקור החיוב של שלמי שמחה זה מהפסוק ושמחת בחגיך, שבזמן שבית המקדש קיים אין שמחה אלא בבשר קורבן. אבל מאחר שלא נתבהר בפסוק במפורש להביא קורבן שלמים אלא נאמר לשון שמחה סתם, יש ללמוד שאין צריך להביא קורבן מיוחד עבור מצוות שמחה, אלא יכול לצאת בכל בשר קורבן שיש לו, מלבד עופות ומנחות. לפי זה יוצא, שיוצא ידי חובה בתודה משום שלמי שמחה, כי במצוות שמחה אין חיוב הקרבה דווקא. ואין יוצא בה בתודה משום קורבן חגיגה, לפי שקורבן חגיגה הוא חיוב, ולכן אינו יכול להביאו אלא מבהמת חולין ולא מקורבן שכבר נתחייב בו. וקורבן תודה זה כבר נתחייב בו מחמת נדרו. מבארת הגמרא את שיטות התנאים בברייתא כדי לפרש את מחלוקתם בדין נדרים ונדבות ביום טוב. אומרת הגמרא, אמר מר, אמר חכם ובו לאל דברי תנא קמא בברייתא שאמר, אין מביאים תודה בחג המצות מפני חמץ שבה. היות ויחד עם קורבן התודה מביאים 40 חלות ו10 מהם הם חמץ, אז לא מביאים קורבן תודה בחג המצות מפני החלות חמץ שבה. שואלת הגמרא פשיטא, הרי דין זה שלא ניתן להביא קורבן תודה בפסח מאחר ויש בו חלות חמץ פשוט, ולמה הוא צריך תנא קמא להשמיעו? משיבה הגמרא, אמר רב עדא ברי דרב יצחק בנו של רב יצחק ואמרי לה, ויש שאמרו יישוב זה בשם רב שמואל ברבא, אך כאן בברייתא ב-14 בניסן עסקינן, ב-14 בניסן מדובר, ונקרא חג המצות בלשון הטענה, שכן מצינו שיום זה זה יום הקרבת קורבן הפסח, אסור באבילות כדין החג עצמו. ולמרות ששם מדובר רק על זמן שחיטת הפסח ואילך, והוא מחצות היום, ייתכן שהטענה זה סובר כדעת בן בתירא, שזמן שחיטת הפסח הוא כל היום, כך אומר הרשש. אז אם כן, כאן בברייתא ב-14 בניסן עסקינן בערב פסח, וכסבר סובר תנא קמא, שאין מביאים קודשים לבית הפסול, אין מביאים קורבן, באופן שיתמעט זמן אכילתו ממה שקבעה לו התורה. כי אם יתירו להקריב קורבן תודה בערב פסח, ייתכן שלא יספיק הזמן בכדי לסיים את אכילת הקורבן יחד עם החלות, וגם חלות החמץ, ויבוא לידי פסול נותר, ולפיכך אין מביאים תודה, קורבן תודה ב-14 בניסן. כי זמן אכילת קורבן תודה הוא יום ולילה, ואם יביאנו ביום הזה מתמעט זמן אכילתו. כי חלות החמץ אינם נאכלות, אלא עד 4 שעות מתחילת היום שהוא סוף זמן אכילת חמץ. וזה לשיטת רב יהודה במסכת פסחים בדף י"א עמוד ב', שמותר לאכול חמץ בערב פסח עד סוף שעה רביעית. ויש גם את שיטת רבן גמליאל, שזמן אכילת חמץ של תרומה עד סוף 5. וייתכן שלא יספיק לסיים את אכילתן של חלות התודה, ויפסלו משום נותר כשיעבור זמן אכילתן. ורשי לא מפרש שיהיה צריך לסורפן בזמן שריפת חמץ, כי אין עליהם חיוב ביור, שכן דורשת הגמרא במסכת פסחים בדף ה' עמוד ב', שלך היא אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. דהיינו בבל ייראה עוברים רק על חמץ ששייך לך. כך מסביר הרשש. ממשיכה הגמרא ומבארת את דברי תנא קמא. ולא מביאים תודה בעצרת מפני שהוא יום טוב. מפרש את הגמרא מפני שקורבן תודה בא על ידי נדר או נדבה. וכסבר תנא קמא, סובר תנא קמא נדרים ונדבות אין קרבים ביום טוב. וכשיטת התנא של הברייתא שהביא רב יוסף, וכשיטת אולה. ולעיל ביארנו שהנידון בסוגייתנו עם נדרים ונדבות קריבים ובשלמים. אבל עולות לכל השיטות אינן קריבות. והגמרא כאן מוכיחה מתודה לעניין זה, כי קורבן תודה הוא ממין קורבן שלמים כמבואר בתורה בפרשת צו שבספר ויקרא. עוד הוסיף תנא קמא ואמר, אבל מביא אדם את תודתו בחג הסוכות. שואלת הגמרא, אימת מתי בחג הסוכות? אילה אם נאמר שהכוונה ביום טוב עצמו של סוכות? והאמרת והרי תנא קמא אמר ברישא, ולא מביאים תודה בעצרת מפני שהוא יום טוב. הרי שדעתו שנדרים ונדבות אינם קריבים ביום טוב. אם כן, לא ייתכן שיאמר עכשיו שהתודה תקרב ביום טוב של סוכות. מסיקה הגמרא אל הכוונתו בחולו של מועד. חול המועד של חג הסוכות. ממשיכה הגמרא ומבארת את דברי רבי שמעון בברייתא. רבי שמעון אומר, הרי הוא אומר בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות, ויש לדרוש שכל קורבן שבא שמותר להקריבו בחג המצות בא גם בחג השבועות ובחג הסוכות, וכל קורבן שלא בא בחג המצות גם אינו בא בחג השבועות ובחג הסוכות. ועכשיו סוברת הגמרא שרבי שמעון בא לומר שכשם שאין קורבן נדר ונדבה של תודה קרב בחג המצות מפני החמץ כמבואר בדברי תנא קמא, כך אינו קרב בחג השבועות ובחג הסוכות, משום שנדרים ונדבות אינם קריבים ביום טוב ואפילו בכל המועד. שאין לומר שכוונת רבי שמעון לאסור רק ביום טוב של סוכות, כי הרי גם תנא קמא אסר זאת. אם כן, במה נחלק עליו רבי שמעון? ואילו תוספות בדיבור המתחיל רבי שמעון אומר, גורסים בגמרא כל שבא בחג המצות ובחג השבועות בא בחג הסוכות, וכל שלא בא בחג המצות ובחג השבועות אינו בא בחג הסוכות. ופירוש הדברים לפי הבנת הגמרא כעת, שכל שלא בא בחג המצות, היינו תודה, וכן שאר נדרים ונדבות שאינם באים בחג השבועות שהוא יום טוב, כמבואר בדברי תנא קמא, אינם באים בחג הסוכות אפילו בכל המועד. מקשה הגמרא על רבי שמעון, מה תקיפלה רבי זיירה? הקשה רבי זיירה, אשתא סלותי מסלטינן, נדרים ונדבות מבעיה, עכשיו אפילו ללקוט עצים מן המחובר מותר בכל המועד, שכן מצינו במסכת מועד קטן בדף י"ב עמוד ב', קוצצים עצים מן המחובר במועד לצורך המועד. רבי נוחנן אל פירש הכוונה לעשיית מלאכה בכל המועד, כגון עשיית סלים. וערוך פירש הכוונה לביקוע עצים לצורך אכילה שמותר במועד. שכל מלאכה שהיא לצורך המועד הותרה בו, אף שאינה אלא מכשרת לאוכל נפש, להקריב נדרים ונדבות שיש בהם אוכל נפש ממש, מבעיה וכי נצרך לומר שמותר בו? איך ייתכן שרבי שמעון יאסור זאת? ולמרות שעיקרם לגבוה, ולכך לא הותרה הקרבתם ביום טוב, כפי שנתבהר לעיל בדף י"ט עמוד א', מכל מקום, מאחר שיש בהם אכילת אדם וצורך אוכל נפש, יש להתירם בכל המועד, שהותרו בו אף מכשירים לאוכל נפש. מחמת הקושייה הזו מבארת הגמרא את דברי רבי שמעון באופן אחר. מתרצת הגמרא אמר אביי בפירוש המחלוקת של תנא קמא ורבי שמעון, בהקרבה של נדרים ונדבות כולי עלמא לא פליגי דשרי. בין תנא קמא ובין רבי שמעון אינם חולקים שמותר להקריבם בכל המועד, כי פליגי, במה נחלקו? למי קמא ליה בבעלתא אחר. מהו הזמן שבו המאחר מלקיים את נדרו עובר באיסור בעלתא אחר? שנאמר בתורה בספר דברים פרק כ"ג פסוק כ"ב, כי תידור נדר להשם אלוקיך לא תאחר לשלמו. ודרשו חכמים במסכת ראש השנה בדף ד' עמוד ב', ממה שנאמר בספר דברים פרק ט"ז פסוק ט"ז, בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות, שזהו הזמן שקבע התורה לתשלום הנדר. כי בתחילת הפסוק הזה נאמר שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכוכה, ולכאורה אין צורך לפרט באילו שלושת הרגלים מדובר. שוודאי הכוונה לשלושת החגים הללו שבהם התורה מדברת בפסוקים הקודמים לפסוק הזה. לכן דרשו חכמים שהפירוט הזה נצרך ללמד על דין בעלתא אחר. ולפי הדרשה, כוונת התורה בפסוק הזה, שיהיו ישראל נראים לפניו הרגלים, לשלם את הנדרים, ולא יבואו ריקם. כך מפרש רשי שם במסכת ראש השנה. לאחר הזמן הזה הוא עובר באיסור של לא תאחר לשלמו. אז לפי מסקנת הגמרא עכשיו, עיקר הברייתא נשנתה לדין בעלתא אחר, לעניין איסור דין בעלתא אחר. ומתוך דברי התנאים בדין בעלתא אחר יש ללמוד שחולקים גם בדין הקרבת נדרים ונדבות ביום טוב שבו עוסקת סוגייתנו. מה שאין כן לפי הבנת הגמרא בתחילה, באה והאמינה עיקר הברייתא נשנתה לעניין דין נדרים ונדבות ביום טוב. ואם כן, מסבירה הגמרא עכשיו במסקנת הדברים תנא קמא סבר, שלוש רגלים אמר רחמנא, התורה אמרה ששלוש רגלים זהו הזמן לעבור באיסור בעלתא אחר. והתורה אינה מקפידה שיעברו הרגלים דווקא בסדר האמור בתורה, פסח, שבועות וסוכות. אלא אפילו אם עברו עליו שלושת הרגלים שלו כסדרן האמור בכתוב, הרי הוא עובר בבעלתא אחר, כגון בנודר נדר בין חג הפסח לחג השבועות, כשיעבור חג הפסח הבא, הרי הוא עובר בבלטה אחר, אף שעדיין לא עברו שלושת הרגלים כסדרן, שזה יהיה רק עד אחר חג הסוכות שבשנה שלאחריה. וכוונת דברי תנא קמא באומרו, אין מביאים תודה בחג המצות מפני החמץ שבה, ולא בעצרת מפני שהוא יום טוב, אבל מביא אדם את תודתו בחג הסוכות, התנא בא להשמיענו עיצה טובה, שמי שנדר להביא קורבן תודה יביאנו בחג הסוכות, אפילו אם הוא הרגל הראשון שלאחר נדרו, ועדיין לא עובר בבלטה אחר, כי אם לא יביאנו בסוכות, יצטרך לבוא בשבילו לירושלים, כדי לקיים את נדרו. כי הרי בפסח, שהוא בא בין כה וכה להיראות את פני השם, אינו יכול להביא את הקורבן תודה מפני שיש בו חמץ. ובעצרת גם אינו יכול להביאו מפני שהוא יום טוב. ולאחר העצרת, כבר עובר בבלטה אחר, כי עברו עליו שלוש רגלים. ולמרות שקורבן תודה לא ניתן להביאו בפסח, כי כאמור, יחד עם הקורבן תודה מביאים חלות חמץ, ובפסח אי אפשר להביא חמץ, מכל מקום נמנה חג הפסח כרגל אחד מתוך שלושת הרגלים לעניין בלטה אחר. כיוון שבשאר הרגלים יכול להביאו, אבל אם נאנס ולא יכול היה להביא את נדרו בכל שלושת הרגלים, אינו עובר על בלטה אחר, כך מסביר המנחת חינוך. אז לפי מסקנת הגמרא עכשיו, אין צורך לדברי הגמרא לאל שמדובר בי"ד בניסן, מאחר ולא בא התנא לחדש דין זה שלא מביאים קורבן תודה בחג המצות, אלא התנא נותן עיצה טובה שיביא את הקורבן תודה בחג הסוכות, כי לא ניתן להביאו בפסח ובעצרת. ורבי שמעון סבר שכוונת התורה שדווקא כשיעברו עליו שלושת הרגלים כסדרן, כסדר המפורש בתורה, פסח, שבועות וסוכות, אין. כן, רק אז הוא עובר בבלטה אחר, אבל אם עברו עליו שלושת הרגלים שלו כסדרן, כגון סוכות, פסח ושבועות, לא, הוא לא עובר על הלב הזה. וזוהי כוונת רבי שמעון בדבריו, כל שבא בחג המצות, כלומר שנדר קודם הפסח והיה עליו להביאו בחג זה, בא בחג השבועות שלאחריו ובחג הסוכות, ואין לו שעות יותר, שהרי עברו עליו שלושת הרגלים כסדרן. אבל, וכל שלא בא בחג המצות, היינו שלא היה עליו להביאו בפסח, כי נדר אחרי הפסח, אינו בא בחג השבועות ובחג הסוכות, כלומר אינו צריך להביאו דווקא בחג השבועות ובחג הסוכות, כי יש לו זמן עד חג הסוכות שבשנה שלאחריה, שרק אז יעברו עליו שלושת הרגלים כסדרן. ואילו לפי דברי התוספות, בדיבור המתחיל רבי שמעון אומר, שיקשו על הגרסה הזו שמפרש אותה רש"י, והקושייה הייתה שלא חג השבועות אין לו חול המועד ולא ניתן להביא בו נדרים ונדבות, אז איך אמר, התנא בא בחג השבועות, ואין לומר שסובר רבי שמעון שנדרים ונדבות קרבים ביום טוב, משום שבגמרא לקמן משמע שרק רבי אליעזר ברב שמעון סובר שנדרים ונדבות קרבים ביום טוב, ודוחק לפרש שהמילים בא בחג השבועות, הכוונה שכשיבוא להיראות את פני השם ברגל יביאם ויקריבם קודם הרגל או לאחריו. לכן כותבים התוספות שהגרסה בגמרא היא, כל שבא בחג המצות הוא בחג השבועות, בא בחג הסוכות. כפי שכבר הסברנו לאיל בגרסתו של התוספות. והכוונה היא שכל שראוי לבוא, הן בפסח והן בשבועות, והיינו שעברו כבר שני רגלים כסדרן, בא בחג הסוכות. כלומר, צריך להביאנו בכל המועד של סוכות כדי שלא יעבור בבלטה אחר. וכל שלא בא, היינו שאינו ראוי לבוא בזמן שניהם אלא רק בעצרת, כי הנדר היה לאחר הפסח, אינו בא בחג הסוכות. אינו צריך להביאו בחג הסוכות, כי אם ירצה יוכל להמתין מלהביאו הסוכות של שנה הבאה, שרק אז יעברו עליו שלושת הרגלים כסדרן. עכשיו מבארת הגמרא את דברי רב לזה ברב שמעון בברייתא. רב לזה ברב שמעון אומר, מביא אדם תודתו בחג הסוכות. שואלת הגמרא, אימת, מתי בחג הסוכות? אילא אם נאמר שכוונה בחולו של מועד, היינו תנא קמא. אילו הם דברי תנא קמא שאמר שהתודה קריבה בחול המועד של סוכות, אז מה מוסיף רב לזה ברב שמעון על דבריו של תנא קמא? משיבה הגמרא אלא בהכרח כוונתו של רב לזה ברב שמעון ביום טוב של סוכות, וכסבר רב לזה ברב שמעון, נדרים ונדבות קריבין ביום טוב, והוא חולק על תנא קמא הסובר שנדרים ונדבות אינם קריבים ביום טוב. ובכך נתבאר בברייתא הזו מחלוקת התנאים בדין נדרים ונדבות ביום טוב. ומכך שלא הביאה הגמרא אלא מדברי רב לזר ברב שמעון שסובר שנדרים ונדבות קרבים ביום טוב, מוכח ששאר התנאים בברייתא אינם סוברים כן. והיינו שגם רבי שמעון סובר כדעת תנא קמא שאינם קרבים ביום טוב. כך התוספות בדיבור המתחיל רבי שמעון אומר. שואלת הגמרא, ומאחר וכוונת רב לזר ברב שמעון ליום טוב, מה ישנה במה שונה חג הסוכות מחג השבועות דנקת בדבריו דווקא חג הסוכות? הרי גם ביום טוב של שבועות יכול להקריב את תודתו, בפסח לא, כי זה אסור בחמץ, וקורבן תודה בא יחד עם חלות חמץ, כפי שנתבאר בגמרא לאל. אבל למה נקת התנא דווקא חג הסוכות ולא נקת את חג השבועות? ככה קושייה על רב לזר ברב שמעון. משיבה הגמרא, רב לזר ברב שמעון לטעמי, רב לזר ברב שמעון לשיטתו אמר זאת, דתניא, שנינו בברייתא במסכת ראש השנה בדף ד' עמוד ב', נאמר בתורה בדין ראיית פנים ברגל בספר דברים פרק ט"ז פסוק ט"ז בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות, ודרשו חכמים שם במסכת ראש השנה בדף ד' שכוונת הפסוק ללמדנו את הזמן שניתן לאיסור בלטה אחר. חולקים בכך התנאים. רבי שמעון אומר, לא יאמר, לא היה פסוק צריך לפרט את חג הסוכות בפירוט הרגלים שהריבוע כתוב מדבר. פסוק זה שבו חוזרת התורה ומפרטת את הרגלים, אמור בעניין חג הסוכות, ואם כן, די לפרט שוב את פסח ושבועות, מאחר ובתחילת הפסוק נאמר, שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך, ודאי הרגל השלישי הוא סוכות המדובר בו עכשיו. ובחידושי הלכות הסביר שאין כוונת רשי שלא יאמר חג הסוכות כלל, אלא כוונתו שאין צורך להזכיר סוכות, אלא יאמר בחג הזה, ואז נדע שהכוונה לסוכות שבו הפסוק מדבר, ולא עוד אלא שהיה לו להקדים ולומר בחג הזה ובחג המצות ובחג השבועות, למה הזכיר את חג הסוכות ובאחרונה? אם כן, יש לשאול למה נאמר חג הסוכות, אלא ודאי כוונת התורה לומר שזה חג הסוכות אחרון משלושת הרגלים בכדי לעבור עליו על בלת האחר. ועד שלא עברו פסח, עצרת וסוכות על פי הסדר הזה דווקא, אין עוברים עליו בבלת האחר. רב לזר ברב שמעון חולק על אביו ואומר שהטעם שהתורה שווה וכתבה חג הסוכות לומר שחג זה בלבד הוא הגורם לעבור בבלת האחר. כלומר שאין צריך שיעברו עליו שלושת הרגלים, אלא כל שעבר עליו חג הסוכות עובר בבלת האחר. גם אם נדר קודם סוכות וזהו הרגל הראשון שעובר עליו. ומעטה מבוארים דברי רב לזר ברב שמעון בברייתא הראשונה, שלכך נקט דווקא חג הסוכות, להורות שבו תלוי איסור בלת האחר. נמצא שרב לזר ברב שמעון חולק על תנא קמא בשתי הלכות, בדין נדרים ונדבות שלשיטתו קרבים ביום טוב, וגם בדין בלת האחר. ונשאלת השאלה, מניין לגמרא שרב לזר ברב שמעון חולק על תנא קמא גם בדין נדרים ונדבות, שמא רב לזר ברב שמעון מודה שנדרים ונדבות אינם קרבים ביום טוב, והוא לא חולק אלא בדין בלת האחר, שתנא קמא סובר שעובר בבלת האחר אחרי שעוברים שלושת הרגלים גם כשלא כסדרן, ורבי שמעון סובר שעובר בבלת האחר רק שעברו שלושת הרגלים כסדרן, ורב לזר ברב שמעון סובר שחג הסוכות הוא הגורם, שברגע שעבר חג הסוכות, גם אם הוא החג הראשון, כבר עובר בבלת האחר. אז מניין שרב לזר ברב שמעון חולק גם בעניין של נדרים ונדבות אם קרבים ביום טוב או לא, שהוא עצמו סובר רב לזר ברב שמעון שנדרים ונדבות קרבים גם ביום טוב. אלא יש ליישב שמלשונו של רב לזר ברב שמעון אין שום משמעות שהוא חולק על תנא קמא בדין בלת האחר, ולהפך. מאחר ואמר, מביא אדם תודתו בחג הסוכות, וזה כלשון תנא קמא. אבל מביא אדם תודתו בחג הסוכות, משמע שסובר כמותו בדין בלת האחר. אבל בדין נדרים ונדבות יש משמעות שחולקים, משום שרב לזר ברב שמעון אמר סתם, מביא אדם תודתו בחג הסוכות, ומשמע שאפילו ביום טוב. ואילו תנא קמא בהכרח כוונתו לכל המועד של סוכות, כי הרי אמר שאינו מביא בעצרת מפני שהוא יום טוב. ומעטה לאחר שנתברר שרב לזר ברב שמעון סובר שנדרים ונדבות קרבים ביום טוב, יש לדקדק מדוע נקט סוכות ולא עצרת, כפי שדקדקה הגמרא, בהכרח שחולק רב לזר ברב שמעון על תנא קמא גם בדין של בלת האחר, והוא סובר שרק חג הסוכות הוא הגורם לעבור על בלת האחר. ולמסקנה שחולק רב לזר ברב שמעון גם בדין בלת האחר, דינו של רב לזר ברב שמעון הוא לאו דווקא בקורבן תודה שאינו קרב בפסח, אלא בכל קורבן שלמים שיש להקריבם לא יאוחר מחג הסוכות. הוא נקט קורבן תודה משום תנא קמא שדיבר בקורבן תודה. כך מפרש המהרש"א. עוד הערה אחת של הגאון מווילנה, הרי במחלוקת המשולשת הזו נחלקו רבי שמעון בר יוחאי, תנא קמא, ורב לזר ברב שמעון בנו של רבי שמעון בר יוחאי. הרי אמרו במסכת קידושין בדף למד א' עמוד ב' שבכלל חיוב מורה לאביו הוא איסור לסתור את דבריו, אז איך רב לזר ברב שמעון חולק על אביו? אומר הגר"א, מכל מקום שלא בפניו מותר לחלוק עליו. ואילו הבאר שבע כתב שהאיסור לסתור את דבריו נאמר רק בדברי חולין, אבל בדבר הלכה אין צריך לחלוק כבוד לאביו או לרבו שלא יסתור את דבריהם. כמו שכתב הראש, שתורת אמת היא ואין מחניפים בה לשום אדם. ממשיכה הגמרא לבאר דברי רב לזר ברב שמעון ויוצא בה בקורבן תודה משום חיובי שלמי שמחה ואינו יוצא בה משום חיוב שלמי חגיגה. שואלת הגמרא פשיטא, הרי דבר פשוט הוא שאינו יכול לצאת בקורבן תודה ידי חובת חגיגה, ולמה הוא צריך רב לזר ברב שמעון להשמיעו? שהרי חגיגה דבר שבחובה הוא, שכן נאמר בספר ויקרא פרק חב ג' פסוק מ"א, וחגותם אותו חג להשם. וכל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין, כלומר מבהמת חולין שהיא שלו, ולא מדבר שהוא מחויב ועומד בו, כגון נדרים ונדבות שהוא מחויב ועומד בהם משום נדרו, וגם לא ממעות מעשר שני, שנמצא פורע את חובו בבהמה שנתקדשה כבר ואינה שלו. ובלשונו של המאירי, האח יפרע את חובו בקורבן שהוא זקוק להביאו מסיבה אחרת. בשבעה הגמרא לא צריכה לא הוצרח רב לזר ורב שמעון לומר זאת, אלא להשמיענו דאף אגב דה פריש, למרות שפירש ואמר הרי עליי תודה על מנת שאיצה בה ידי חגיגתי, ידי חובת קורבן חגיגה, אין מועילו התנאי ואינו יוצא בה ידי חגיגתו. ומביאה הגמרא ראיה לדין הזה, כדי בא ימיני כפי שמצינו ששאל רב שמעון בן לקיש מרב יוחנן, האומר הרי עליי תודה ואיצה בה ידי חובת שלמי חגיגה, האם מועילו התנאי ויוצא בה ידי חגיגתו או לא? ולאו דווקא שאמר ואצה בה, שזה לא לשון תנאי אלא תוספת פירוש לנדרו, אלא גם אם אמר לשון תנאי, על מנת שיצא בה. מסתפקת הגמרא עם מועיל התנאי. כך ספק הגמרא לפי רשי. אבל הרעבד חולק וסובר שאין דברי הגמרא אמורים אלא כשמפרש ואינו מתנה. אבל אם יתנה, ודאי מועיל תנאו, כיוון שעל דעת כן נדר. כך גם כותב הרמב"ן, ולפי זה שורש הספק בגמרא, האם הלשון ואצא בה ידי חגיגה חשוב כתנאי או לא? שאם אינו כתנאי, ודאי אין בכוחו לצאת בה ידי חגיגתו, כי דבר שבחובה אינו בא אלא מנחולין. ואם הוא תנאי, הרי לא נדר אלא כפי תנאו. וכעניין זה שאלו במי שנדר נזירות ואמר, הרי אני נזיר, והוסיף ואמר תנאי ואגלח, שאת הקורבנות שעליי להביא בגמר נזירותי ביום תגלחתי, אבי ממעות מעשר שני, מהו, מה דינו? האם מועיל לו תנאו ויוכל להביאם ממעות אלו, או שאין מועיל לו תנאו וחייב להביא את קורבנותיו דווקא מן החולין? ונפרש שנתבאר בתורה בספר במדבר, בפרשת נשוא, שבסיום ימי הנזירות מביא הנזיר שלושה קורבנות, כבש לעולה, כבשה לחטאת ועי לשלמים, ואחרי כן הוא מגלח את שערו, והבאת קורבנות אלו בסיום הנזירות יחד עם התגלחת, קרויה בלשון המשנה תגלחת, כאמור במסכת נזיר דף י' עמוד ב'. וטעם הדבר כי עד עכשיו הייתה מצוות הנזיר לגדל פרע שיער ראשו, ועכשיו מצווה לגלחו, ולכך מכונה גמר הנזירות על שם התגלחת. כך מסביר החזון איש. וקורבנות אלו באים רק ממעות חולין ולא ממעות מעשר שני שיש בידו, כי כל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין. אמר להישיב רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש, הנודר להביא תודה ויתנה לצאת בידי חובת חגיגה, הרי הוא נדור ומחויב להביאה ואינו יוצא בידי חגיגתו. שכיוון שאמר הרי עליי תודה, מיד הוא מחויב להביא אותה. שהרי אמירתו לגבוה כמסירתו לאדיוט. כאמור במסכת קידושין דף כוח עמוד ב', ושוב אינו יכול להתנות עליה. וכמו כן הנודר נזירות ויתנה שיביא קורבנות הדגלחת ממעות מעשר שני, הרי הוא נזיר גמור ואינו מגלח, אינו מביא קורבנותיו ממעות מעשר שני אלא מן החולין. שכיוון שחל הנזירותו וחל חיוב הקורבנות להקדש, הרי אמירתו לגבוה כמסירתו לאדיוט ואינו יכול לשוב ולהתנות עליהם. כלומר, שאמירה להקדש הרי היא חשובה כמו מעשה קניין אצל כל אדם, שכשם שלאחר מעשה קניין אי אפשר לחזור, כך הדין לאחר אמירה להקדש, ואפילו אם יתנה מיד בתוך כדי דיבור אינו מועיל, שאין חזרה בהקדש אפילו תוך כדי דיבור. כמבואר ברמב"ם בהלכות מעשה הקורבנות פרק ט"ו הלכה א'. ובזה עדיפה אמירה להקדש ממעשה קניין שניתן לחזור ממנו תוך כדי דיבור. כך מסביר המעריץ חיות בדעתו של רש"י, אבל השח והסמע סוברים שניתן לחזור מהקדש בתוך כדי דיבור. והבית יצחק כתב לחלק, שדווקא חזרה גמורה שעוקר את ההקדש ניתן לחזור בתוך כדי דיבור, אבל כאן שאינו עוקר לגמרי דבריו הראשונים, אי אפשר לחזור אף תוך כדי דיבור. ומדברי רש"י מבואר שאין הדברים אמורים אלא כשאמר תחילה הרי עליי. אבל אם אמר להפך, על מנת שיצא ידי חגיגה הרי עליי תודה, וכן בנזיר הוא אמר באופן הזה, כן הועיל לתנאי, שכן באופן זה שמקדים התנאי לאמירת ההקדש לא שייכת הסברה שאמירתו לגבוה כמסירתו לאדיוט. וכך גם משמע בסיפור שמיד תביא הגמרא. כך תוספות בדיבור המתחיל, נזיר ואינו מגלח. ובאופן הזה שהועיל התנאי מבאר הכסף משנה, ברמב"ם מלכות נזירות פרק ח' הלכה י"ד, שיוצא בקורבן תודה ידי חגיגתו, כי התחייבותו מתחילה הייתה רק באופן הזה. מביאה הגמרא הלכה בה מבואר שיש חילוק בלשון התנאי בסדר אמירתו. והגמרא באה ללמד בכך על ההלכה הקודמת שגם בה יש את החילוק הזה, שמה שלא הועיל התנאי הוא רק כשהקדים ואמר הרי עליי תודה, וכן בנזיר, אבל אם הקדים התנאי ואמר אם אצא ידי חגיגתי הרי עליי תודה, וכן בנזיר הועיל התנאי. כך אומרים תוספות חכמי אנגליה. וכך גם משמע מהתוספות בדיבור המתחיל, נזיר ואינו מגלח. וזה כאמור כפי שיטת התוספות ורש"י, שהטעם שלא מועיל התנאי משום שאמירתו לגבוה כמסירתו לאדיוט, ולכן אם הקדים את התנאי, זה כן מועיל. ושוב נזכיר את שיטת הרמב"ן, שדברי רבי יוחנן נאמרו רק כשאינו אומר בלשון תנאי. וחידושו הוא, שבאופן זה שאמר הרי עליי תודה ואצא, אין בכך תנאי. כי זה לא לשון של תנאי, אבל אם היה אומר בלשון של תנאי, היה תנאו קיים. והנידון הזה שתביא עכשיו הגמרא, הוא ממש הנידון הקודם באיזה אופן יש במשמעות הלשון תנאי ובאיזה אופן לא. מספרת הגמרא, הוא גברא מעשה באדם אחד, אמר לו, הוא שאמר ליורשיו בית צוואתו. ורש"י אומר שאדם זה מצווה מחמת מתאיה. והדין הזה מבואר בגמרא במסכת בבא בתרא בדף קנ"א עמוד ב', שדבריו אינם צריכים קניין אם מת לבסוף. ובלשון אחר נאמר על כך בגמרא שם, דברי שכיב מרא ככתובים וכמסורים דמו. מעשה באדם אחד שאמר ליורשיו בצוואתו, אבו לי, תנו לו 400 זוזי לפלוני, ולין סברתי, ואיסה את ביתי, ומאחר ופלוני זה לא חפץ לשאת את ביתו, התעוררה השאלה אם צריך לתת לו את ה-400 הזוזים, כי שמה, הנישואין הם תנאי שיתנה בנתינת המעות. אמר אף פאפה, 400 זוזים שקי, ליקח, כלומר צריך ליתן לו. לאותו פלוני, וברתי, וביתו של אותו אדם שציווה לתת את ה-400 זוז, היא באה היא נאסיב, אם ירצה יישאנה, היא באה היא לא נאסיב, אם לא ירצה לא יישאנה. כיוון שאמירת ולין סיברתי שאמר אותו מצווה, אינה חשובה תנאי במתנת המאות, אלא הרי מתנה נוספת. ומסביר הראש יוסף, שזה לא ברור שבאופן הזה לא נתכוון המצווה לתנאי, אלא שמאחר שדברי שכיב מרק ככתובין וכמסורים הם ואינם צריכים קניין, ואיננו יודעים מה הייתה כוונתו, על כן מספק דנים שהכוונה למתנה נוספת, ורשאי להחזיק במעות אף שאינו נושא את ביתו, כיוון שאין מי שיכחישנו בטענת בריא. ומוסיף הראש יוסף שבמתנת בריא, גם אם היה מתנה בפירוש שהמתנה היא על מנת שישא את ביתי, היה התנאי בטל, משום שאחד ממשפטי התנאים הוא שיהיה התנאי קודם למעשה, כאמור במסרת גיטין דף עין ה' עמוד א', וכאן נתינת המעות קדמה לתנאי שישא את הבת. אבל בשכיב מרע, אם היה זה לשון תנאי, היה מועיל, כי אין צריך בו את משפטי התנאים. ובכך מבאר הראש יוסף מדוע רש"י מפרש שהמעשה היה בשכיב מרע, שכן בבריא, גם אם יתנה במפורש את התנאי, התנאי בטל. ואילו הראב"ד בהשגותיו מבאר שגם בבריא אין צריך בזה משפטי תנאים, כיוון שלא נעשה מעשה מיד, אלא רק אמר לתת לו. מפרשת הגמרא טעם, הטעם שאין הנישואין נחשבים תנאי למתנת המעות, משום דאמר בתחילה, אבו לי את 400 הזוזים, ואחר כך אמר לינסיב את ביתי. אבל אם אמר לינסיב את ביתי תחילה, ואחר כך אמר אבו לי את הזוזים, באופן זה הנישואים הרי הם תנאי למתנת המעות, ועל כן רק אם נסיב, רק אם יישא את הבת שקיל, יוכל לקחת את המעות. והיא לא נסיב, אם הוא לא נושא את הבת, לא שקיל, הוא לא יכול לקחת את המעות. והמאירי מוסיף ומבאר ששתי מתנות אלו, המעות והבת, יש בהם אחת שוודאי זכות למקבל, והיא מתנת המעות, ואחת מהן, הנותן מסופק, האם היא זכות למקבל או חובה עבורו, והיא הנישואין. אבל הנותן יש זכות שיקבלנה והוא מעוניין בכך, שבאופן זה אם מקדימו בלשונו את זו, שהיא ודאי זכות למקבל, ואחר כך מזכיר את מה שאנחנו מסתפקים, את זו שהיא זכות נותן לו בוודאי וללא פיקפוק, ואת המסופקת נותן לו אם ירצה בה. אבל אם הזכיר בתחילה את המתנה המסופקת, עומדים את דעתו שלא נתן לו את המתנה שוודאי זכותי למקבל, אלא אם כן יקבל את המסופקת, וזאת הועיל ונותן חפץ שהמקבל יקבל את המתנה המסופקת. שווה הגמרא לנידון שהובא לעיל בדין תנאי בדבר שבחובה, ומביאה המורה שאמר כדברי רבי יוחנן. אומרת הגמרא, יתיב ישב מריימר וכאמר להשמעת, ישב מריימר ואמר את השמועה הזו של האומר, הרי עליי קורבן תודה, ויצא בידי חגיגה, ידי חובת קורבן חגיגה, וכן אדם שנדר נזירות ואמר הריני נזיר, והוסיף ואמר תנאי, והגלח ממעות מעשר שנית, הקורבנות שעליי להביא בגמר נזירותי, ביום תגלחתי אבי ממעות מעשר שני, משמי דנפשי, אמר זאת בשם עצמו ולא בלשון מסתפקת, אלא כהלכה פסוקה. האומר הרי עליי תודה, ויצא בידי חגיגה, הווה אומר שהוא נדר נדר והוא חייב להביא קורבן תודה, ואינה יוצא ידי חובתו של קורבן חגיגה. או הרי הוא נזיר ואינו מגלח. דהיינו את הקורבנות שהוא צריך להביא בגמר נזירותו לא יכול להביא ממעות מעשר שני. אמר לי רבינה למרימר, תונחי מתניתולה, אתם כך שונים את השמועה הזו בשם עצמכם ולא בשם רבי יוחנן. אבל ענן, כדבאי מן ריש לקיש מרבי יוחנן, מתנינן לה. אנחנו שונים אותה בדרך שאלה ותשובה שריש לקיש שאל את רבי יוחנן את השאלה הזו, ואכן כך השיבו רבי יוחנן. עכשיו תבהר הגמרא דין סמיכה בקורבן חובה, והאם ניתן ללומדה מקורבן נדבה. מצוות סמיכה שנתפרשה בתורה בקורבנות עולה ושלמים, כנאמר בקורבן עולה בספר ויקרא פרק א' אם עולה קורבנו וסמך ידו על ראש העולה, ובקורבן שלמים בפרק ג' בספר ויקרא ואם זבח שלמים קורבנו וסמך ידו על ראש קורבנו. מצווה הזו מדברת בקורבנות הבאים בנדבה, כפי שנאמר בתחילת העניין, אדם כי יקריב מכם קורבן שמשמע, כשירצה להקריב אינו מחויב בכך. כעת כאמור תבהר הגמרא דין סמיכה בקורבן חובה, והאם ניתן ללומדה מהפסוקים שנאמרו לגבי קורבן נדבה. מביאה הגמרא ברייתא בה נאמר מקור לחיוב סמיכה בעולת חובה. תני תנא קמיה דרבי יצחק בר אבא, שנה אחד החכמים שהיה רגיל לשנות ברייתות לפני רבי יצחק בר אבא, את הברייתא הזו. נאמר ביום השמיני למילואים בספר ויקרא פרק ט' פסוק ט' ז', ויקרב את העולה ויעשה כאן משפט. ביום השמיני, החותמת שמונת ימי המילואים, נתחייבו להקריב שבעה קורבנות, עגל לחטאת והאי לעולה, משל אהרון, ועוד חמישה משל בני ישראל, שעיר עזים לחטאת, עגל וכבש לעולה, ושור ואי לשלמים כמבואר בתורה בפרשת שמיני. אם כן אמר בפסוק ויקרב את העולה ויעשה כמשפט, ועולה זו הייתה עולת חובה שהטילה כתוב על אהרון. אבל תוסות בדיבור המתחיל ויקרב מוכיחים שפסוק זה מדבר בעולה של בני ישראל, ומעשה עולתו של אהרון התפרש בפסוקים הקודמים. ורשי כאמור מפרש שעולה זו הייתה עולת חובה שהטילה כתוב על אהרון, כמו שנאמר, קח לך עגל בן בקר לחטאת והי לעולה. ובתורה לא מצינו שנתפרש שום דין בהקרבת עולת חובה. אם כן, מהי כוונת הכתוב כמשפט? בהכרח כוונת הכתוב כמשפט עולת נדבה המפורש בפרשת ויקרא. ואף שמצינו שנתפרשו דיני עולת חובה, זריקת הדמים וניתוח העברים בפסוקים לעיל בעולתו של אהרון, מכל מקום לא ניתן לפרש שכוונת המילה כמשפט לדינים הללו, מאחר וגם כאן הפסוק מדבר בעולתו של אהרון, לשיטת רש"י. ולשיטת התוספות שהפסוק מדבר בעולת הציבור, יש ליישב שהלימוד הוא מהמילה כמשפט, שאם הכוונה לעולה שנתפרשה לאל, היה לו לומר, ויעשה כראשונה, כשם שנאמר לעניין שעיר החטאת, וישחטאו ויחטאו כראשון, אבל כמשפט משמע כמשפט הנהוג תמיד, וזה אינו אלא כמשפט עולת נדבה שהיא עולה נוהגת תמיד, ולא כעולתו של אהרון שנתפרשה קודם שלא נהגה אלא ביום השמיני למילואים. כך מבאר הבאר בשדה. אם כן, חוזרים אל הגמרא שאומרת שכוונת הפסוק ויקרב את העולה ויעשה כמשפט, כמשפט עולת נדבה המפורש בפרשת ויקרא. ולימד בכך הכתוב על עולת חובה שהיא טעונה סמיכה, כמו עולת נדבה שנתפרש בחיוב סמיכה. מעמידה הגמרא את הברית הזו כשיטת בית שמאי במשנתנו. הגמרא בסמוך דנה כדעת מי שנויה הברית הזו, האם כדעת בית שמאי הסוברים במשנתנו שאין סומכים על שלמי חגיגה ביום טוב, או אף כדעת בית הלל הסוברים שסומכים על שלמי חגיגה ביום טוב. ושורש הנידון הוא שבשלמי נדבה ובעולת נדבה נתפרש בתורה חיוב סמיכה. עכשיו יש לדון האם ניתן ללמוד קורבן חובה מקורבן נדבה, כן או לא. אם ניתן ללמוד, נמצא שבשלמי חובה ובעולת חובה יש חיוב סמיכה וסומכים עליהם ביום טוב, אין צורך ללמוד דין זה מפסוק. אבל אם לא ניתן ללמוד קורבנות חובה מקורבנות נדבה, יוצא ששלמי חגיגה אין בהם סמיכה ולא סומכים עליהם ביום טוב, וכן לא ניתן לחייב סמיכה בעולת חובה אלא לידי לימוד מיוחד מפסוק. כך סברה הגמרא מתחילה, אבל הגמרא מנסה לדחות שמה גם אם לא לומדים קורבן חובה מקורבן נדבה וצריך פסוק ללמד סמיכה בעולת חובה, שייך לחייב סמיכה בשלמי חגיגה לידי לימוד שלמי חובה מעולת חובה. והאפשרות הזו נדחית מתחילה, עד שמסיקה הגמרא שניתן לומר כן שסמיכה בשלמי חובה למידים מעולת חובה, אבל הלימוד הוא לא מעולת חובה לבדה אלא ממנה ומשלמי נדבה יחד, כפי שהגמרא תבהר. אומרת הגמרא, אמר לי, אמר רב יצחק ברבא לחכם ששנה לפניו את הברייתא, דאמר לחמני, מי שישאל אותך בשיטת מי נאמרה הברייתא הזו שלומדת חיוב סמיכה בעולת חובה מפסוק ולא על ידי בניין אב מעולת נדבה, ובניין אב הכוונה מה מצינו בנדבה שהיא עולה ותאונה סמיכה, אף חובה שהיא עולה כמותה תהיה תאונה סמיכה. ובניין אב היא מידה בתורה שהתורה תקצר ותרמוז במקצת על הכל, והכתוב יגלה ויפרש במקום אחד וממנו למידים בכל המקומות הדומים לו, ולכך נקרא בניין אב המלמד הוא כאב הלמידים ממנו יוצא יריחו. כך מסביר ההליכות עולם. אז מי שישאל אותך בשיטת מי נאמרה הברית הזו שלומדת חיוב סמיכה בעולת חובה מפסוק ולא על ידי בניין אב מעולת נדבה, אמור לו שברית הזו בשיטת בית שמאי, שאמרו במשנתנו מביאים שלמים והן סומכים עליהם ביום טוב, שטעמם הוא משום דלא גמרי, הם לא לומדים חיוב סמיכה בשלמי חובה משלמי נדבה בבניין אב. בשלמי נדבה נתפרש חיוב הסמיכה במפורש בתורה כפי שנתבהר לעיל, וניתן ללמוד שלמי חובה מהם בבניין אב בדרך שנתבהרה, שכמו שמצינו בשלמי נדבה שהם שלמים וטעונים סמיכה, אף שלמי חובה שהם שלמים כמותם יהיו טעונים סמיכה. אבל סוברים בית שמאי שלא לומדים חיוב סמיכה בשלמי חובה משלמי נדבה בבניין אב, שכן יש לפרוח מה לקורבן נדבה שהוא מצוי שבכל שעה שרוצה יכולו להתנדב ולהביא, מה שאין כן קורבן חובה שאינו מצוי, שאינו אלא בשעה שמתחייב בו, מתי שהתורה צוותה. ומכיוון שבית שמאי אינם לומדים שלמי חובה משלמי נדבה בבניין אב, לכך לשיטתם הסמיכה אינה דוחה יום טוב. ומטעם זה לשיטת בית שמאי אף אין ללמוד עולת חובה מעולת נדבה, ולפיכך הוזקקו לדרשה האמורה כדי לחייב עולת חובה בסמיכה. דהי בית הלל, כי אם תאמר שהברייתא בשיטת בית הלל נאמרה, מדוע הוזקקו לדרשה הזו? הרי מכיוון דגמרי שלמי חובה משלמי נדבה, מכיוון שבית הלל לומדים שלמי חובה בבניין אב משלמי נדבה, ומטעם זה סוברים בית הלל שיש סמיכה על שלמי חובה ביום טוב, אם כן חובת סמיכה בעולת חובה, נמי לא תיבה יקרא, גם כן לא תצטרך פסוק כדי לדעת שיש חובת צמיחה. דגמרי, כי אפשר ללמוד זאת בבניין אב מעולת נדבה. ולכן ברור שהברית הזו הולכת כשיטת בית שמי. דוחה הגמרא ואומרת, וממי דבית הלל שלמי חובה משלמי נדבה גמרי? מניין שטעמם של בית הלל במשנתנו שיש צמיחה על שלמי החובה זה משום שהם לומדים שלמי חובה משלמי נדבה בבניין אב, וממילא אף עולת חובה ילמדו מעולת נדבה. דילמה, מעולת חובה גמרי, שם הטעמם הוא משום שלומדים שלמי חובה מעולת חובה, כי מודים לבית שמי שאין ללמוד חובה מנדבה, וממילא עולת חובה גופה, עולת חובה עצמה, בעיה קרא, צריכה פסוק לחייבה, סמיכה. ומסבירים התוספות בדיבור המתחיל דילמה, שכוונת הגמרא שאם תאמר כפי הצד, שדבר הנלמד מעקש, חוזר ומלמד בבניין אב, יש לומר שבית הלל לומדים שלמי חובה מעולת חובה, ואינם למדים חובה מנדבה. כי לא ניתן ללומדה מעולת נדבה. אם כן, ברית הזו שדורשת חיוב סמיכה בעולת חובה, מהמילה כמשפט של בפסוק, הולכת גם כשיטת בית הלל. שואלת הגמרא לדחייה הזו, איך ייתכן לומר שבית הלל לומדים שלמי חובה מעולת חובה ולא משלמי נדבה? מה ישנה משלמי נדבה דלא גמרי? מה שונה שלמי נדבה שלא לומדים מהם, משום שכן מצוין ושכיחים הם, מה שאין כן שלמי חובה שאינם אלא בשעה שמתחייב בהם, על פי צו התורה. אם כן, אף מעולת חובה נמי, לא גמרי. גם מעולת חובה אי אפשר ללמוד שלמי חובה. משום שגם בעולת חובה יש לפרוח, שכן עולה קריבה כולה כליל על המזבח, מה שאין כן שלמים נאכלים גם לכהנים וגם לבעלים. כלומר, הטעם לפרוח את הלימוד משלמי נדבה, זה בגלל שכן הם מצויים, הם יותר שכיחים. כל זמן שאדם רוצה, הוא יכול להתנדב את הקורבן. מה שאין כן שלמי חובה. והטעם לפרוח את הלימוד מעולת חובה, הוא שכן כליל. עולה כלילה במזבח, מה שאין כן שלמים. ושני הטעמים הללו שקולים. ואם בית הלל לא לומדים משלמי נדבה משום ששלמי נדבה מצויים, אם כן גם מעולת חובה אינם יכולים ללמוד, משום שעולת חובה היא כליל. אלא בהכרח שלשיטתם של בית הלל ניתן ללמוד משלמי נדבה. משום שהטעם שכן מצויים, שהם שכיחים יותר, זה לא סיבה לפרוח את הלימוד. וממילא, גם הטעם שכן מצויים, שהם שכיחים, זה לא סיבה לפרוח את הלימוד של עולת חובה מעולת נדבה. ואינם צריכים פסוק לעולת חובה. ומעטה, בהכרח בית הלל לומדים את הסמיכה בשלמי חובה משלמי נדבה, ואם כן, גם הסמיכה בעולת חובה נלמדת מעולת נדבה. ושווים ומיושבים דברי רב יצחק ברבא, שהברייתא שלמדה את הסמיכה בעולת חובה, מהמילה בפסוק כמשפט, היא כבית שמי. משיבה הגמרא ואומרת, לא, אלא לעולם הברייתא נאמרה גם בשיטת בית הלל. כי בית הלל מודים שלא ניתן ללמוד קורבן חובה בבניין אב מקורבן נדבה. משום שקורבן נדבה הוא מצוי, שכיח. ולכך חיוב סמיכה בעולת חובה נלמד מכם משפט. כפי שנתבהר לאל בדחיית הגמרה, ומטעם זה אף לא ניתן ללמוד שלמי חובה מעולת חובה. כי יש לפרוח שעולה, קורבן עולה, עולה כליל על המזבח, מה שאין כן קורבן שלמים שמתחלק בין המזבח הכהנים והבעלים. וכקושיית הגמרה לדחייה לאל. מה שבית הלל מחייבים סמיכה בשלמי חובה, זה משום שעתיה מביניה. בית הלל סוברים ששלמי חובה נלמדים בבניין אב מבין שניהם. משלמי נדבה ועולת חובה. ונסביר שבברייתא של רבי ישמעאל המופיעה בתורת כהנים על ספר ויקרא, מבואר שמידת בניין אב שהתורה נדרשת בה, תיתכן בשני אופנים. בניין אב מכתוב אחד ובניין אב משני כתובים. אופן הלימוד משני כתובים הוא בדרך הזו. תחילת הלימוד הוא מאחד מהפסוקים. בבניין אב כדרך בניין אב מכתוב אחד, ועל כך פורחים מחומרה שיש במלמד הזה, ומביאים ראיה מהמלמד השני שאין בו את החומרה הזו, ומכך מוכח שאין הטעם תלוי בחומרה הזו. שוב פורחים על המלמד השני מחומרה אחרת שיש בו, ושווים ומוכיחים מהמלמד הראשון שאין בו את החומרה הזו, ובהכרח אין טעם הדין תלוי בה. ועכשיו, מאחר ויש בשני המלמדים בכל אחד חומרה אחרת, לא ניתן ללמוד מכל אחד מהם. אבל משניהם יחד ניתן ללמוד על ידי מציאת הצד השווה בשניהם, שבהכרח בו תלויה סיבת הדין. וכך ניתן ללמוד משניהם לכל דבר שיש בו צד שווה זה. אופן הלימוד פה במקרה שלנו הוא כך. מה מצינו שלמי נדבה שטעונים סמיכה, אף שלמי חובה שהם שלמים כמותם, טעונים סמיכה. ואם נפרוך ונשאל מה לשלמי נדבה שהם מצויים ושכיחים, והרי שלמי חובה אינם מצויים, אז עולת חובה תוכיח שאינה מצויה וטעונה סמיכה. יש ללמוד מכך שגם בשלמי חובה תהיה סמיכה, אף שאינם מצויים. ואם נפרוך ונשאל מה לעולת חובה שכן כליל עולה כליל על המזבח, מה שאין כן שלמי חובה שאינם עולים כליל על המזבח, אלא מתחלקים בין המזבח הכהנים והבעלים, שלמי נדבה יוכיחו שאף שאינם כליל טעונים סמיכה. יש ללמוד מכך שגם שלמי חובה יהיו טעונים סמיכה אף שאינם כליל על המזבח. ומאחר שלכל אחד יש חומרה אחרת, שלמי נדבה מצויים ואינם כליל, ועולת חובה כליל ואינה מצויה, ואף על פי כן נאמר חיוב סמיכה בשניהם, בהכרח אין הטעם תלוי לא בחומרה הזו ולא בחומרה הזו, אלא בטעם השווה בשניהם. והטעם השווה בשניהם, ששניהם קורבן יחיד וטעונים נסכים וחייבים סמיכה. ויש ללמוד מהם לכל קורבן הדומה להם בזה שהוא קורבן יחיד וטעון נסכים, שיהיה טעון גם סמיכה. ובאופן זה למידים בית הלל שלמי חובה מהם. בבית שמאי הסוברים שאין חיוב סמיכה בשלמי חובה, הטעם שלהם הוא שיש לפרוך על הלימוד הזה. מה להצד השווה שבהם שמצויים יותר משלמי חובה? שגם עולת חובה, אף שאינה מצויה כנדבה, מכל מקום מצויה יותר משלמי חובה. כי הרי יש עולת תמיד בכל יום ועולות המוספים בשבת ובמועדים. ולמרות שזו פרחה קלה, על הצד השווה ניתן לפרוך גם פרחה קלה. כמבואר בגמרא במסכת חולין דף קט"ו עמוד ב'. ובית הלל סוברים שזו פרחה קלה מדי שלא ניתן לפרוך על ידה גם לא צד שווה. כך אומר החוכמת מנוח. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הענקית את תלמוד תורתנו בדף י' במסכת ביצה עם הצגת 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, באיזה אופן החלקו תנא קמא ורבי שמעון שזורי מטבילים כלי בבין השמשות שבחול? שאלה שנייה, לבית הלל מדוע מותר להביא עולת ראייה ביום טוב? שאלה שלישית, לבית הלל האם מותר להביא שלמים של נדר או נדבה? שאלה רביעית, האם מותר להביא תודה ולחמה בערב חג המצות ובחג השבועות ומדוע? שאלה חמישית, רבי שמעון אומר שקורבן שאינו בא בחג המצות אינו בא בשבועות וסוכות. במה הוא חולק עם תנא קמא? והשאלה האחרונה על דף י"ט, רב לזר ברב שמעון אומר שיכול להביא תודתו בסוכות. למה כוונתו ומדוע? עם השאלות הללו לשינון סיכום החזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון י"ג בתשרי תשפ"ב. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה את דף י"ט במסכת ביצה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שני י"ד בתשרי, ערב זמן שמחתנו, ערב חג הסוכות תשפ"ב, ונלמד כהרגלנו הטוב בערבי שבתות וימים טובים שני דפים, מדפים כ"א במסכת ביצה, ונתייצב בעזרת השם ובישועתו בדיוק במחצית מסכת ביצה המכילה מם דפים, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו פתקה טובה ושבוע טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיתא ונותן התורה ממקור הברכה. חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.